בוא נשמע את שיעורו של הרב מרדכי אלון שהוקלט השבוע בישיבת חורב בירושלים על הנושא חק המעפילים לפרשת שלח לך.
ערב טוב. הפרשה המרכזית והארוכה שפותחת את פרשת שלח לך עוסקת בחטא המרגלים, בעונש על החטא, בבכיו של העם, בכל מה שנלווה מסביב לחטא המרגלים. נדמה לי שהעיסוק הארוך בחטא המרגלים, כמו גם העונש שנלווה לו של 40 שנה, יום לשנה, יום לשנה, במדבר הזה ימותו, מקהה קצת את הפרשייה שבאה מיד אחרי חטא המרגלים, והיא חטא נוסף, ניסיון נוסף, קשה מאוד, ומה שצריך להעיקר הוא מה בעצם החטא שם. אני מתכוון לחטא המעפילים. מיד אחרי שמסתיימת הפרשה הארוכה הזו של המרגלים, מופיע אנשים מוציאי דיבת הארץ לפני אדוני, ההולכים לתור את הארץ, את הדברים האלה אל כל, ויתאבלו העם מאוד. כאן מסתיימת בעצם התגובה בעקבות העונש, הפנמה מלאה של הבעיה, אבל העם גם להוביל עכשיו לחוסר אונים. וישכימו בבוקר, כמובן מאוד חיובי, וישכם אברהם, וישכימו בבוקר, יהיו אל ראש ההר צריך לקרוא את הפסוק הזה נכון, לא אשר אמר השם, אלא אל המקום השם. עוד מעט תראו שכשמשה חוזר על זה בספר דברים, הוא אומר את זה בסדר אחר. הבנה שחטאנו, ועכשיו ניסיון לתקן את החטא. אל ראש ההר הוא הדרך הבאים. אשר אמר השם לטיטל, אשר אמרנו הלא הגזירה, ובגלל הגזירה אנחנו חוזרים. הבנה שאמרנו, ולעלות לאן? אל המקום השם. מעניין מאיפה הוא יודע להגיד את זה, האם הוא אומר את זה או שאין בספר דברים. אל תעלו, כי אין השם בנעני שם לפניכם, ונפל, כי על כן הם זוכרים את העניין שהם כן מעפילים והם חוטפים את המכה הגדולה. כאן כבר נמצאת, מה יעשה? הנה הוא חזר בתשובה. מה היה חטאו? תאמרו, החטן הוא לא מספיק מושלם, לא רציני, בואו נסתכל רגע בפסוקים, כשהוא מספר אותם בגוף ראשון יחיד, במקור 4. ותפנו לכם וסעו המדברה דרך ים סוף. Okay. הפרט הזה לא מופיע. הוא קדימה. ותעת אומרו, הוא ביטוי מאוד מאוד מפתע, ואז יש את ביור מעשרות. זה ביטוי שכתוב על האדם הזה. הרבה פעמים מופיע הביטוי הזה. הנה כאן. חטאנו. שימו לב, כי חטאנו. אלא קודם כל, אנחנו נעלה, ופחדנו מהנפילים, בני ענק. הנה, תשובה. כל אשר ציוונו, אשר כמו אצל בני גד ובני ראובן, ששם את אשר ציוונו השם, במילים. ותחגרו איש את כלי מלחמתו, ותהינו לעלה. שרק אתמול יצא ממצרים, זו השנה הראשונה, 40. הם חטאו. אתמול בלילה כל הארכך הם ראו את עשרת גדולי ימת מצרים, את קריאת ים סוף. הוא ראה עכשיו את מנהיגיו מיתים לפניו. הוא מוכן למסדר. תחגרו איש כלי מלחמתו, אנחנו בנים. יש תשובה יותר גדולה מזה, אני לא מכיר. שביומר משה, למה זה אתם עוברים את פי השם? ביומר השם אליי אמור קרבכם, ולא תנדפו לפני אויביכם. אני עוצר בשלב הזה, תשמו, הם עכשיו עולים. אבל כאן, ואני לא יכול להסתפק בתשובה, כי ניתן להם, יכול להמתיק את העונש. זה יסוד ראשון עליו באריכות. צריכים להמתין 400 שנה, כי שם נאבה, אז הקדוש ברוך הוא מצמצם את הדברים. או היום, או שבועיים. עשו תיקון. בואו לשיחה. אנחנו נעלה, נלחמנו, כאשר ציווה מלחמתו, עם שיצא. שום דבר. ג' שוב במקור אחד, והכנה אני שם לפניכם. אגב, שאלה, שאלה טופוגרפית, כללית. הוא פתאום מגיע לרפידים, הוא תמיד פתאום באיזשהו דרך. ופלתם בחרב, כי על כן שבתם מאחרי השם, ולוט אל ראש ההר. יש אסוציאציה מאוד מילה הזאת בתורה. ויעפם ברית השם ומשה, מש, עברית מרתקת, כי הוא משוי מזה, לא משהו מקרב המחנה. קרב העמלקי והעם זה להקות. ויקתום זה לכתות. שם המקום נקרא על שם המאורס, אלא פשוט עשו מהם ויעפילו, רגילים למילה, מה השורש? פסוק מן ד' ויעפילו לשון חוזה. זה לא שלילי, זה נדגים עכשיו. וכן הנה אופן עזו. אז אופל, בעל האופל, החושך, אורות מאופל. אבל מאוד מעניין לירן הגדול במקור שלוש. שיעו. וירשיעו. אז להאפיל זה לא לעלות. האפילו, אפילו לראות סוים. אבל להאפיל של זה, זה חוזק. בקונוטציה שהוא כאילו מבקש. המילה ויאפילו לא מופיעה שם. קומה מופיעה המילה ו... אנחנו קראנו אותה מתחגרו איש את כלי מלחמתו. ראשי... גילה פה מקור מעניין מאוד, אמר לי דברים בכל הפרשת, פעם עשינו את זה בפרשת המרגלים בהרחבה. יש כאן מילה מעניינת שחסרה מאוד דומה, הננו. המילה הננו גם היא יש לקונות. הננו לך. חמש, לשון הננו ועלינו אל המקום. זה עלה, ממשיך רשי אל הירידה. ואז מופיעים שם בפסוק. ותזידו ותעלו ההר. ויצא האמורי היושב פן הדבורים. אנחנו עדיין עוד פעם שואלים מה עושים פה המלאכי והכנעני. כאשר תעשנה הדבורים, גם כן לא הופיע במדבר. אבל גם הם סבלו. ולא שמע השם. עם ישראל, גם הוא בוכה, והשם לא שומע. דיבור השלישי, הרביעי ברשי, והשם י' כ' ו' כ'. זאת אומרת, מב, כאילך מאוד, כי הרי עשיתם דבר טוב. בכולכם. מי? הוא וקדש ימים רבים קיים משבתם. יודעים שקדש היא החנייה הארוכה ביותר במדבר. רוב עוברים לקדש, שם את המריה בקדש, ההר ושם ההומה. צריך לזכור את זה, הטראומה שעם ישראל יוצא גם ניסיון לחזור בתשובה, ניסיון לבכות. אברבנאל, למשל, טוען טענה זה טוב, אבל זה קשה מאוד לקבל. קשה. לא עשו תשובה גמורה. למה אתה יודע? להתפלל בעד עבדיך ככה. איפה הבקשה? אני חושב שתשובת המשקל על מה שהם עשו, הם ביטאו. הם ביטאו מור גורים ואפודים ואמרו, הקודש ברוך הוא לא מעניין אותנו חס וחלילה. הם אמורים לעשות כאשר השם טיבן. את ישראל, טעינו, די, אנחנו נכנסים עכשיו למלחמה. השם בזה. לפי אברבנאל, הבעיה של המאפילים זה שהם סומכו בפשט. כשהם באים ואומרים, אנחנו נעלה ונלחמנו כאשר טיבנו השם אלוקינו, זה לא נקרא לבטוח בכוחם ובעוצם ידם. ואגב, הפרשנים האחרים מאוד לא מקבלים את אברבנאל. בואו נלך למאוחרים, תראו את העמק דבר במקור שבע, וישכימו בבוקר, רצו לשוב מעין החטא. תראו כמה הוא חיובי הנציב. וקיבלו על עצמם למסור נפשם על הכניסה לארץ. ועכשיו הוא מוסיף, אפילו שלא בצירוף ארון השם ומשה. העמק דבר אומר, החלק השני הוא להראות לכם את עוצמת המסירות נפש. הם רצו לעשות תשובה, הוא ממשיך בהמשך, הם רצו לעשות תשובה כזאת, שהקדוש ברוך הוא בא לגלות שיש לפעמים לעשות תשובה, שהקודש ברוך הוא לא מסכים לדרך התשובה הזאת. אבל הם רצו לעשות תשובה. הנציב לא אומר, אני מחכה לתפילה פה עכשיו. הנה הוא ממשיך. כי חטאנו במה שחטאנו עלינו לתקן. זה הרי מה שאנחנו מנסים להגיד כל הזמן. מה שחטאנו, בוא אנחנו רוצים לתקן. על כן הננו מוסרים עצמנו לסכנה זו. ואז אומר להם משה, למה זה אתם עוברים את פי השם, אף על גב שטוב לתקן החטא בדבר שחטא, אבל לא במקום שהתשובה עצמה היא נגד דבר השם. ומסירות נפש כזה אינו מתקבל. הנציב נראה מאוד מאוד חזק, אבל אנחנו לפי הנציב חוזרים לשאלה, למה הקדוש ברוך הוא לא קיבל את התשובה? בסדר, נכון? אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעלות, אני מבין מה אחי. אבל למה הוא אמר לו לעלות? למה הוא אמר אין השם בקרבכם ולא תנגפו? אז אפשר להגיד כי הם צריכים לעבור איזשהו תהליך. שיגידו להם שהם צריכים לעבור תהליך. הרבה פרשנים עוסקים בזה, והולכים כל אחד זה בכו וזה בכו. אני רוצה לטעון, לעניות דעתי מהפסוקים, שההפלה, הרצון לעלות, שהוא גדול וחשוב, הוא עצמו היה החטא. הוא עצמו היה החטא. הניסיון לתשובה גילה שהם לא הבינו את מה שהם חטאו בחטא המרגלים. אבל בשביל זה צריך ללכת לאט לאט. אנחנו לא יודעים מי היו המעפילים, אנחנו לא יודעים לזהות אותם. בשונה מחטאים אחרים, וכאן מאוד מעניין ללכת קצת עם דרשה של חז"ל ולהבין מה חז"ל עושים בדרשותיהם. אני עובר לשלב ב'. יש לנו הרבה מאוד חטאים שבהם אנחנו מזהים את הגיבורים, קורח ועדתו. אז אם אין לנו את כל 250 שמות, יש לנו את קורח, את דתן, את אבירם, את און בן פלט, נכון? בחטא העגל יש לנו גיבורים מהצד השני, אהרון, חור. יש לנו זיהוי של קבוצה, ערב רב. בפרשת המרגלים, יש לנו את זיהוי המרגלים. יש לנו שמות. במעפילים לא כתוב לנו כלום. רק כתוב היעפילו. מי? כמה? כל העם? זה היה מיעוט? זה היה רוב? אין לנו לזה שום רמז. זה אולי מה שמוביל את חז"ל להתעניין בכל זאת, לנסות לזהות, אולי יכירו מישהו מהמעפילים. אולי יש מישהו שיכול לספר שסבא שלו היה שם. מישהו שיכול איכשהו לצייר, זה מותח. יש כאן חטא שמושיב את עם ישראל אחר כך ימים רבים כימים אשר ישבתם שם. רוב המדבר, אחרי המרגלים, ואנחנו לא יודעים כלום. אנחנו רוצים להבין, אנחנו לא מבינים את החטא כל כך, לא מבינים למה לא נתקבלה תשובתם בכלל. רוצים קצת להבין, לפחות בוא נזהה, שנזהה מישהו, אולי נזהה את הדמות, נבין את החטא קצת יותר. אולי זה מה שמוביל את חז"ל לוויכוח ידוע בין רבי עקיבא, לבין רבי יהודה בן בתירה, בגרסאות אחרות מופיע גם רבי שמעון בדעה של רבי יהודה בן בתירה, סביב סוגיה אחרת לגמרי. כולנו זוכרים את בנות צלופחד. פה אנחנו עסוקים בבעיה של המרגלים עם אהבת הארץ. במעפילים אולי עם עודף אהבת הארץ, אני לא יודע מה זה בדיוק. בנות צלופחד באות ואומרות אבינו מת במדבר. אנחנו לא מכירים בדיוק את צלופחד בן חפר, אבל אנחנו יודעים שהוא היה איש מאוד חשוב. הוא מופיע בייחוס גדול, צלופחד, בן חפר, עד הייחוס של לוי הוא מגיע. ובנות צלופחד, יוסף, סליחה, למטה יוסף. ובנות צלופחד מגיעות אל משה, והן באות בטענה מוכרת לכולנו, הן אומרות שהן רוצות נחלה, נכון? יש 5 בנות, אין בנים, והן טוענות, כמו שמופיע פה במקור 9 למטה, אבינו מת במדבר. והוא לא היה בתוך העידה הנועדים על השם בעדת קורח, כי בחטאו מת ובנים לא היו לו. מה זה בחטאו מת? מה פירוש בחטאו מת? אז השאלה שלהם, למה יגרע השם אבינו מתוך משפחתו? כי אין לנו בן, תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. אם לא תהיה לנו אחוזה, וכאן באמת באה הטענה הגדולה של בנות צלופחד, והן צודקות, והקדוש ברוך הוא מאשר את טענתם, הסיפור ידוע, עסקנו בבנות צלופחד. אבל בוא נשים רגע לב לפסוק. קודם כל, הפתיחה, אבינו מת במדבר, זו פתיחה משונה. במדבר קרו המון דברים, אבינו מת במדבר. אבינו מת. מה אין הפקמין עכשיו אם הוא מת במדבר? הוא מת... מה זה אבינו מת במדבר? במדבר הזה מוזר קצת. רבי עקיבא טען שצלופחד הזה הוא מקושש העיתים ביום השבת. איפה הוא הגיע למקושש העצים ביום השבת? בואו נראה במקור 8. תנו רבנן, ואתם שואלים בטח איך אני מגיע למעפילים. כי זו הטענה של הטענה השני. תנו רבנן מקושש זה צלופחד. ואגב, מקושש העצים הוא המשך פרשת שלח. פרשייה מוזרה שאף אחד לא מבין מה היא מחפשת. מיד אחרי חטא המרגלים והמעפילים מופיעה פרשה ארוכה שהיא מאוד מובנת. כי תבואו אל הארץ, אז תביאו נסחים, נסחי יין, תפרישו חלה. רש"י אומר, בא הקדוש ברוך הוא קצת להרגיע את עם ישראל. מרגלים, מעפילים, טראומה לא קלה. עכשיו נאמר להם שבמקום להיכנס עכשיו לארץ הם 40 שנה פה. עם כל הניסיון לתקן את זה לא צמצמו להם יום אחד. ההפך, הם חטפו עוד מכה בחורמה. ואז בא הקדוש ברוך הוא מבשר להם שיכנסו לארץ. הבנים עוד ייכנסו בעזרת השם. הוא נותן מצוות, הוא חלה. שם איזה מין נושא נחמד. פתאום אחרי קבוצת מצוות מופיע הסיפור של מקושש העצים. מה הוא קשור לשם? אם אתה רוצה להראות אותו כדי להגיד שזה חמור בנושא שבת, תכניס את זה בפרשה במן. נכון? שם במן, כשהלכו לקושש עצים, לקצו שם, זה מתאים? זה מפרש בספר שמות בכלל. זה בכלל לא פה. זה פרשת בשלח. זה בכלל לא שייך הנה. כולם דנים מה זה עושה פה. אבל מאוד מעניין, אם תראו שנייה אחת במקור 10, זה יקדים להבין את רבי עקיבא, כי רבי עקיבא מאוד מוזר. במקור 10 כתובה פרשת המקושש, אצלנו בפרשה, והיא מתחילה, והיו בני ישראל במדבר. נכון שגם פה המילה במדבר מיותרת. הרי כל פרשה מתחילה והיו בני ישראל במדבר. אנחנו נמצאים במדבר, אנחנו נמצאים 40 שנה במדבר. והיו בני ישראל במדבר. וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. רש"י שם אומר על דרך הדרש, והיו ישראל במדבר, רק הם הגיעו למדבר, שבת ראשונה שמרו, שבת שנייה כבר הוא הלך לקושש עצים. והיו בני ישראל במדבר, אתם מבינים לפי הדרשה של רש"י איך הוא פתר את הבעיה הפשטנית, רק הגיעו למדבר כבר לא הצליחו לשמור שתי שבתות. אם היו משמרים שתי שבתות, מיד היו נגלים. יופי. אם זה כך, אז ודאי שזה לא במקום. צוין הפירוש הזה. אבל אז 100% שזה בכלל לא במקום. זה היה צריך להופיע ודאי מזמן, מזמן, מזמן. הרי פה אנחנו אחרי חטא המרגלים. זה לא השבת השנייה. אז למה המתנת עם זה? והיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. עכשיו תחזרו רגע, נחזור רגע ברשותכם למקור 8. ותראו איך דרשה שנראית מאוד מוזרה, קודם כל היא מעוגנת בפשט. אבל עכשיו בואו נראה את הוויכוח. תנו רבונון מקושש זה צלופחד. לכן הוא אומר, והיו בני ישראל במדבר וימצאו איש. ולהלן הוא אומר, אבינו מת במדבר. מה להלן צלופחד? אף כאן צלופחד. שלא פותחים את הפסוק, אז מתעדבנים בדרשה כזאת. כן, תם אמר במדבר, במדבר, חס וחלילה. מסתכלים בפנים, אז רבי עקיבא אמר, יש לי גזירה שווה שקיבלתי במסורת. והנה ההיגיון שלה. במדבר פה מיותר, ובמדבר פה מיותר. בשניהם במדבר לא מובן מה הוא מחפש. ואז, אגב, אם רבי עקיבא היה סבור שבא מדבר פירושו בשבת השנייה, אז הוא לא היה אומר את מה שהוא אומר. הוא לא מקבל את הטענה הזאת. הוא אומר עכשיו את הדבר הבא. מה להלן צלופחד, אבינו מת איפה? במדבר, אף כאן. והיו בני ישראל במדבר, אף כאן צלופחד. דברי רבי עקיבא, אמר לו רבי יהודה בן בתירה, זה אפלה ופלא. עקיבא, בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין. לא יעזור לך, מכל כיוון אתה עוד תיתן את הדין על הדרשה שלך. אם כי דבריך, אם אתה צודק, התורה כיסתו. ואתה מגלה אותו? התורה החליטה להשאיר אנונימי את שם המקושש. אם אתה צודק, איך אתה מעיז לגלות את הסוד החסוי הזה? זה נשמע חסוי. אתה מוציא את השם הזה לאור? חושך. אתה אומר שצלופחד היה מקושש? לא כתוב דבר כזה, חס וחלילה. אז איך אתה אומר את זה? כי יש לך גזירה שווה? ואם לאו, אלא מה יכול להיות שאתה פשוט טועה? אז סתם אתה מוציא לעז על אותו צדיק. הוא בכלל היה צדיק, צלופחד. ואם הוא היה צדיק, אז איך אתה מוציא עליו לעז? שואלת הגמרא, מה אתה רוצה רבי יהודה מטירה? ואלא הגמר גדרה שווה, מה אתה רוצה ממנו? היה לו גדרה שווה במסורת. עונה הגמרא, גדרה שווה לא גמר. רבי יהודה בן בטירה לא היה לו את הגדרה שווה הזאת במסורת. הרי גדרה שווה זו מסורת. מזה התחיל הוויכוח. טוב, נו, אז אתה רבי יהודה בן בטירה, למי לדעתך הוא סוף חד? מה היה חטאו? הרי כתוב בתורה, כי בחטאו מת. נו, אז מה יש אם כתוב? תגיד, בחטאו מת, הכוונה היא בחטאו מת. רש"י מסביר שם, לא יכול להיות. אם התורה אמרה בחטאו מת, זה בא לפרש, לא לחסות. בחטאו מת בא להגיד, הוא לא מת בחטא קורח, למשל, או בחטא המתעוננים, אלא בחטאו מת. כנראה הן באות כדי לטעון טענה לטובתן. הן לא באות כדי לטעון טענה לרעתן. אז מה הן אומרות? לפי רבי עקיבא, אגב, אני בכלל לא מבין מה הן אומרות. אבינו מת במדבר והוא היה מקושש עצים, אז עכשיו, אז בשביל אתם מזכירות את זה. אבינו מת במדבר ואנחנו חמש בנות ואין בן. את הייחוס הזה שהוא קושש עצים ביום השבת, תשאירו לפעם אחרת. מה זה מוסיף לטענה? לא מובן לך רבי עקיבא. רבי יהודה מטירה אומר, איך אתה מוציא לעז על הצדיק? אלא אני יודע מאיפה הוא. מאיך אהבה? שואלת הגמרא, מאיך אהבה? מה מאיך אהבה? הוא בא מהבית, זה מאיך אהבה? לא, לא, אני צריך לדעת. מאיך אהבה? מי ויעפילו? או, עכשיו אני יודע מי היה המקושש. המקושש היה מהמעפילים. אז למה הוא כזה צדיק? הרי איך אונקלוס תרגם ויעפילו? וירשיעו. אתה אמרת, איך אתה אומר מקושש אותי? היה צדיק. אבל לא, לא, הוא מהמעפילים. רש"י לא מבין את זה. תראו מה רש"י אומר. מי ויעפילו? ויעפילו לעלות וגומר, שלא הרשיע כל כך כמו חילול שבת. הוא צדיק, אבל ברבון מוגבל. לא כל כך כמו חילול שבת, כמעט כך כמו ויעפילו. או שהוא מהמעפילים, או שהוא מקושש עצים. יש לך בעיה בפסוק, אני מבין. אז מה, אז למה אני עכשיו צריך לחפש את צלופחת במעפילים? כנראה שלנסות לזהות את צלופחת ישפוך לנו אור גם על צלופחת ועל בנותיו, כי זה מהותי להן לספר את זה. והוא מת בחטאו. והוא לא היה בעדת השם הנועדים, הוא מת בחטאו. אז כנראה זה חשוב גם להבנת צלופחד ובנותיו ופרשת אהבת הארץ שלהם. וכנראה זה חשוב גם להבנת המעפילים לדעת רבי יהודה בן בטירה, או להבנת מקושש העצים לדעת רבי עקיבא. אני עכשיו עוזב את דרך הלמידה של הגזירה השווה או של רבי יהודה בן בטירה. כנראה שזה חשוב לנו להבנה. כי היה לנו פה כתב חידה שהוא קצת סתום. אנחנו לא מבינים מי מעפילים, מה היה שם. אני חושב שפה צריך להתחיל להבין את היסוד. עוד 40 שנה אנחנו נפגוש עוד פעם את חורמה. ושוב יהיו שם הכנענים, ושוב תהיה מלחמה, ושוב יהיה משבר, אבל הפעם זה ייגמר אחרת. שנת ה-40, חודש אב, חצי שנה לפני פטירתו של משה, עם ישראל, מיד אחרי פטירת אהרון ועלייתו להור ההר, פתאום עומד בפני מלחמה שהוא לא תכנן. מקור 13. והמלחמה הזאת בעל כורחנו מחזירה אותנו אלינו ב-40 שנה אחורה, 39 שנה אחורה, בבום. וישמע כנעני, זוכרים את הכנעני? מלך ערד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים. איפה זה האתרים? אתרים, לא שמענו על השם. אתרים, אומר רש"י במקור 14, דרך הנגב שהלכו בו מרגלים. אתרים זה מלשון התרים את הארץ. אלה שתיירו אתר אתר. אונקלוס מתרגם אגב, האתרים הללויה, המרגלים. וילחם בישראל, וישב ממנו שבי. עוד פעם נחיתת מורל. נזכור, מיליה מתה, אהרון מת, אנחנו אחרי מי מריבה, אנחנו במצב קשה מאוד. משה רבינו כבר בסוף דרכו עם עם ישראל. אחרי שהוא שמע כבר שהוא לא נכנס לארץ. ופתאום הכנענים שובים שבי. שבי זו גם הורדת מורל גדולה. מה עושה עם ישראל? מה הוא עשה פעם הקודמת? עלה להילחם, נכון? גם הפעם הוא הולך להילחם. אבל תראו מה הוא עושה לפניכם. וידר ישראל, תסתכל פה טוב, זה אפלה ואפלה. נדר לשם ויומר. אגב, זה מזכיר מישהו שפעם נדר נדר ויומר? אם יהיה, אם נתון, גם הוא היה ישראל, אבל אז הוא עוד היה יעקב. אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני. וידר ישראל נדר לשם ויומר. אם נתון תיתן את העם הזה בידי, בוא נחשיב לביטוי, לשם, למילה, והחרמתי את עריהם. איך קראו למקום? חורמה, על שם מה? על שם המכות שחטפו. נכון? עכשיו בוא נראה איך קוראים עכשיו למקום. והחרמתי את עריהם, מסביר רש"י במקור ב' 14, ואחרים במקרא זה תמיד, אקדיש שללם לגבוה. אקח את שללם, שלא כמו שעשה אחן ביריחו, ולא אגע בחרם, אלא החרם תלך כולה להקדש. וישמע השם בכל ישראל. אתם זוכרים פסוק מקביל? ולא שמע השם בכל ישראל. זה היה באותו מקום, באותה חורמה. אז אמרנו, ולא שמע השם בקולכם, עשיתם למידת הרחמים אכזרית. עכשיו, הישמע השם בקול ישראל, ויתן את הכנעני, ויחרם אתם, זה אותו ביטוי, מה זה ויחרם אתם, אומר רש"י ג' 14? בהריגה. הביטוי חורמה מופיע עכשיו כי אתם החרמתם אותם, אבל הוא נקרא עכשיו ויקרא שם המפה, על שם מה? על שם זה שהם החרימו את הכל להקדש, או על שם זה שהקדוש ברוך הוא הרג את הכנענים, או על שם שניהם ביחד. ובעיקר על שם זה שזה נעשה בסדר הזה. אני רוצה מפה לחזור אחורה. אני יודעתי חטא המעפילים, אולי היו דורות שלא היו יכולים להבין אותו, אבל אנחנו לא יכולים שלא להבין. המעפילים זאת מסירות נפש שהיא לא יכולה להיות מתוארת. היא לא תאמן. עם שעבר את כל הטראומות שיכולות להיות בכזה זמן קצר. בוא נזכור את העם הזה בשנה האחרונה עד חטא המרגלים. מה זה השנה האחרונה? זה חודשים. בוא נזכור מה עבר עם העם הזה. הוא יוצא ממצרים חמושים. הוא משאיר 80%. כל אדם משאיר 4 אחים בשואה של מצרים. הוא עובר את הים, הוא עבר כבר את מלחמת עמלק. הוא הגיע להר סיני והוא כבר חשב שהנה הכל מגיע. והוא נפל נפילה טוטלית בחטא העגל. הוא כבר יוצא מחטא העגל, והוא כבר מגיע ליום כיפור, וסליחה ומחילה, הוא מבקש להמשיך. והמנהיגים שלו נופלים. והוא כולו משתתף בנפילה, ואין יותר כוח. העם חלש. אין לו כוח לעלות לארץ. ונהי בעינינו כחגבים. לא בעיניהם, בעינינו. עם שראה את רוב אחיו מתים, הרוב הגדול, עם שראה את הערב רב אוכל בו כל חלקה טובה, עכשיו רואה את עשרת מנהיגיו הגדולים מיתים לפניו. הם מתו מיד. ככה הפסוקים במרגלים, בפרשה שלנו. בוקר אחר כך, בהשכמה, אף אחד לא יכול להסביר לי פסיכולוגית מאיפה. הוא עומד עם פקל תדל, עם חגורים ואפודים, מוכן לפעולה. והוא בא אל משה רבינו ואומר לו, חטאנו, נעשה כאשר ציוונו השם אלוקינו. זאת עוצמה שאי אפשר לתאר. ומשה רבינו שומע את זה, ומשה רבינו אומר, שומע בפעם הראשונה, עם אומר, הננו. די, אנחנו מסיקים לחכות אחרים, אנחנו. אנחנו הולכים להקים את המדינה שלנו. אנחנו הולכים להאפיל, אנחנו הולכים לעלות לארץ שלנו. ומשה אומר להם, לא הבנתם מה קרה בחטא המרגלים. כלפי חוץ מה שקרה בחטא המרגלים, הוא שבזתם לארץ ישראל. אבל באמת מה שקרה בחטא המרגלים, הוא שבזתם לקדוש ברוך. ארץ ישראל היא לא רק מסירות הנפש הלאומית של העלייה לארץ. ארץ ישראל שאני רציתי שתעלו אליה לפני רגע אתמול, בחטא המרגלים שלא עשיתם, הייתה מבחן האמונה הגדול שלכם. אתם עולים לארץ עם חגורים, עם אפודים. אבל קודם כל, עם אמונה שהקדוש ברוך הוא יוביל אתכם. לי לא היה אכפת לשלוח את המרגלים. כל זה כתוב בספר דברים בפרשה הראשונה. ותקרבו אליי כולכם. ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה. את הערים אשר נבוא עליהם. ויתב בעיני הדבר. ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד, איש אחד לשבת. ואז עליתם. ואז כשהגעתם לשם, בעצם התמודדתם לראשונה בהיסטוריה עם השאלה הבאה, שהיא ההתמודדות האמיתית של ארץ ישראל. אנחנו עולים לארץ, ויש לנו שאלה. ריאליסטית, יש נפילים, יש ענקים, יש בעיות דמוגרפיות קשות, יש שאלות אסטרטגיות מסובכות. זה תיאור ריאליסטי מדויק. אבל מצד שני של המאזניים, הקדוש ברוך הוא אמר לעלות. נו, הוא לא לוקח את כל השיקולים הריאליים בחשבון. ועכשיו אתם צריכים להיבחן. להאמין בקודש ברוך הוא כשמחכים לראות את המן יורד מהשמיים כל בוקר. זו עבודה קרה. קשה, אבל לא כל כך. אבל להאמין בקודש ברוך הוא כשמסביבכם חגבים ונפילים ובני ענק והרים גבוהים והרים גדולות ובצורות בשמיים ובני ענק ראינו שם וכל הפחדים הגדולים. ולדעת שהתפקיד שלי הוא לבוא חגור קרב. ולהאמין ולהתפלל והקדוש ברוך הוא יוביל אותי. כשאתם חזרתם מחטא המרגלים עוד לפני שהספקתי לדבר, אמר לי הקדוש ברוך הוא מקור 15 פסוק י' ויאמר השם אל משה, עד אנה ינעצוני העם הזה, ועד אנה לא יאמינו בי. הוא לא דיבר על ביזיון הארץ. הוא דיבר על חוסר האמונה שבא לידי ביטוי על ידי ביזיון הארץ. המקום שבו תיבחן האמונה שלנו יותר מכל דבר, הוא בארץ ישראל. כשבא משה רבינו בספר דברים לתאר לבני ישראל את כל סיפור המרגלים, הוא אומר להם שבאו המרגלים, חזרו ואמרו טובה הארץ, ולא אביתם לעלות, ותרגלו באוהליכם, ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. אנה אכן אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבינו. נכון? כל הפסוקים. ואז מה אמר להם משה בספר דברים? במקור 15 האחרון, ובדבר הזה, אתם יודעים מה זה בדבר הזה? הם מאמינים בהשם אלוהיכם. חז"ל אומרים במדרש רבה מחריד, הזכרנו אותו פעם. חז"ל מביאים שני פסוקים, שקשה להגיד אותם ביחד, אבל חז"ל במדרש מותר להם. ומי שמותר להם, אנחנו חייבים לדעת. ויוציאו דיבת הארץ רעה. אומרים חז"ל, ובמשלי כתוב, ומוציא דיבה הוא כסיל. שואלים חז"ל במדרש, וכי כסילים היו המרגלים? והלא כתיב אנשים? שלח לך אנשים. ואין אנשים אלא ברורים, ואין אנשים אלא צדיקים, ואין אנשים אלא נבחרים. הם היו ראשי העם. אלא, קשה להגיד את זה, אבל אני מצטט, שכשנתבררו שבחר אותם משה, היו צדיקים. ומשנתנסו, נעשו כסילים. זה סוג כזה של ניסיון. צריך להכיר אותו. שכשנתבררו, נתבררו אנשים. ומשנתנסו נעשו כסילים. מה עשה אותם כסילים? לא כסילות. לא חוסר הבנה בדמוגרפיה. אלא חוסר הבנה במבחן האמונה החדש. המאפילים הם הדור של אחרי הלילה. הרי כל דור המדבר זה 40 שנה של מיניאטורה של כל העולם, של כל ההיסטוריה, של תולדות ישראל. מה שלנו קורה ב-1,000 שנה, שם קורה יום לשנה, יום לשנה. זה העיקרון של דור המדבר. זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, אלה האירוסים שלנו. שם ממוצא הכל. עכשיו זה יבוא לידי ביטוי בכל מיני צורות. אחרי כל הטראומות, אחרי כל הנפילות, אחרי כל החולשות, עם ישראל משקים בבוקר, בוקר אחד הוא קם, פתאום קם בבוקר, ומחליט כי הוא עם. הוא קם בבוקר, ומחליט שהוא לא יסבול יותר חרפת מדבר. הוא כבר ראה את המדבר, והוא ראה כבר את המצרים, והוא כבר ראה את העמלקים, והוא ראה מה זה עושה לו כל הרע הזה והגלות הזאת. והוא במהירות של המיניאטורה של המדבר, מצטייד על אפוד חגור, הוא הופך להיות צבא. והוא מאפילים. ומשה רבנו לא יודע איך להגיד, כי הוא מאוד מתפעל מזה. והוא עושה את זה בתמימות, והוא אומר חטאנו, אבל במה חטאנו? בזה שלא אהבנו את הארץ. זה נכון, זה היה חטא, זה היה חטא חמור, אבל זה חלק. אתם עולים, אבל אין השם בקרבכם. וכאן באה השאלה השנייה, שהיא אולי היותר חשובה בכל הפרשה. עם שלפני דקה עשה כזאת תשובה. אז איך עכשיו הוא אומר, אז מה אם אין השם בקרבנו? עמק דבר אומר, זו הייתה כזאת מסירות נפש, שהם הלכו גם אם אין השם בקרבם. אני לא מבין את המשפט הזה. מה פירוש? טוב או לא טוב? לא מובן? אולי בדורות אחרים זה לא היה מובן. לנו זה מובן לחלוטין. אשר רבינו אמר להם, רבותיי, אתם עולים בלי ארון ברית השם ובלי משה. והם אמרו שנגיע לארץ ישראל הכל יהיה בסדר. אז קצת פחות ארון ברית השם. אנחנו הולכים עכשיו להיות ישראלים. במדבר אי אפשר בלי ארון ברית השם במשה. בארץ ישראל, ארץ ישראל כבר תרומם את כולנו. עם שעבר את כל מה שהוא עבר עכשיו, יכול ללבוש חגור ואיפוד ולעלות לארץ. ואני בטוח שהיו שם הרבה יהודים, אולי אבות, אולי היישוב הישן. בטוח שהיישוב הישן, כי הרי עלו הבנים. אלא מי עלו הזקנים? שעמדו ובכו, אבל איך אתם עולים בלי ארון ברית השם? ומה עם משה רבינו? ומה עם המצוות? והם אמרו להם, אלא מה אתם רוצים, להישאר פה עוד שעה? והקרע היה נורא, כי הם צודקים. אבל הם עוד יותר צודקים. ומשה רבינו אמר להם, אני מבין מה אתם הולכים לעשות. אבל אתם לא מבינים בכלל במה חטאתם. אל תעלו, כי אין השם בקרבכם. אתם יודעים מה עושה פה העמלקי והכנעני? לעמלקי יש רפלקס מותנה, ניסיון פבלוב כזה, קבוע. כל פעם שאנחנו מרפים ידינו ומנסים את הקודש ברוך הוא מגיע להגיד לנו שולם עליכם. על נסותם לאמור היש השם בקרבנו עם עין ברפידים, פתאום הוא נחת שם. לך תדע מאיפה, הוא בכלל בערי המלגה. הוא הגיע. אתם עולים עם המון מסירות נפש, אבל את ארון השם השארתם במחנה. ואל תספרו לי שאתם לא מבטרים על חלק ממה שיש בתוך הארון. עכשיו בואו נבדוק כמה אתם רוצים. עכשיו יש למה לכוח. אומר רש"י, לא כוח קבוע, אל תדאגו. כמו הכוח של הדבורים. עוקץ ומת. אבל בינתיים הוא גם ממית. זאת אומרת, מה עושים כשיש עמלק? זה לא כל כך מסובך. מעלים את משה על הגבעה, אהרון וחור תופסים את ידיו מזה ומזה, ואז כשמשה על הגבעה והעם לוחם, הכל מסתדר. אבל משה לא על הגבעה. משה למטה. אנחנו על הגבעה. הניסיון הבא יהיה קורח. שם משה יהיה למעלה, והמנסים מתחת לאדמה. שני מהלכים שהולכים אחד אחרי השני. משה וארון ברית השם נשארים ביושן הזה, בחוסר היכולת כביכול להבין את זה שצריך לרוץ קדימה. אם היה אומר עם ישראל, חטאנו להשם, ריבונו של עולם, אם נתון תיתן בידי את העמלקי ואת הכנעני, והחרמתי את עריהם, אז לא היה כתוב ולא שמע השם לכולכם, אז היה כתוב וישמע השם לכל ישראל. תלכו להילחם, אבל תגידו שאתם הולכים לתת את החרם לגבוה. אני לא שמעתי את זה, אני שמעתי רק אנחנו נעלה ונלחמנו כאשר ציוונו השם אלוקים. הטראומה הזאת נשארה בעם ישראל 40 שנה. יבוא ההיסטוריון וישאל, אז על שם מה קוראים לחורמה חורמה? על שם האסון או על שם הניצחון? על שם זה שקטטו אותנו עד חורמה בשנה ההיא בתחילת המדבר בחטא המרגלים? או על שם זה שאנחנו החרמנו את כל השלל לגבוה, והקדוש ברוך הוא קטט את האויבים הכל. זה לא נורא, יש כמה מקומות שנקראים במקרא בשתי תקופות. למשל באר שבע, למה נקראת באר שבע? הפעם הראשונה היא נקראת כי שם נשבעו שניהם, אברהם ואבימלך. אבל ההסכם הנפלא הזה מחזיק בקושי דור אחד. כשיצחק רעב, והוא הולך בנגב, הוא מבקש להזכיר לאבימלך שהוא היה צעיר כשהיה הטקס עם שבע הכבשות. הוא ראה את הטקס, הוא ישב שם. זה היה מאוד יפה, עם פיחול. הוא רק מבקש עכשיו, הוא לא מבקש אמלח, רק אם אפשר קצת לחם כי הוא רעב. ואבימלך זורק אותו ממקום, לא אבימלך, הציבור של גרר, אבימלך בכלל נגד. רק הוא אומר לו בסוף, לך מאימנו כי עצמת ממנו מאוד. לימים כשהוא הולך ומגיע לנחל גרר, אז אבימלך כבר מגיע חזרה. ויצחק מפעיל קצת זיכרון ונזכר שהוא את המחזה הזה כבר ראה פעם כשהוא היה צעיר. והנה אבימלך ופיכול מראה ושר צהור מגיעים עוד פעם לאיזו ארוחת בוקר להסכם שני. כבר הייתי בסיפור. אז הוא שואל אותם, מדוע באתם אליי ואתם שנאיתם אותי ותשלחו לי מאיתכם? הוא כל כך שמח לשמוע את המשפט, ויאמרו ראו ראינו כי היה השם עמך. והוא עושה עוד פעם הסכם. אבל הפעם זה לא על שם שבע הכבשות. וקודם אמרתי כי שם נשבעו שניהם, לא. בפעם הראשונה זה היה על שם שבע הכבשות שנתן אברהם לאבימלך. בפעם השנייה זה כי שם נשבעו. יצחק מעלה את באר שבע לרמה יותר גבוהה. כמו שעם ישראל מעלה את חורמה. והיה כי ישאל הילד בעוד 2,000 שנה או 3,000, למה קוראים לחורמה חורמה? אז הוא יקבל שתי תשובות. האחת היא, כי הקדוש ברוך הוא דרך הכנעניים והמלאיקים התורנים הקבועים, החרים את עם ישראל. כי הם עלו לארץ, אבל את ארון השם הם השאירו במחנה. והתשובה השנייה תהיה שהמקום נקרא חורמה, כי כשהם היו למרגלות ההר והתחילו לעלות, הם נשאו ידיים למעלה ואמרו, אם נתון תיתן בידי את הכנעני, אז ואחרמתי את עריהם. ושתי התשובות ביחד יהיו הסיבה ללמה קמה. וחטא המעפילים. חטא המעפילים הוא אותה המציאות של עם שעולה לארץ מתוך מסירות עצומה, שצריך להעריך אותה ולהעריץ אותה. אבל צריך לוודא חזק חזק שאם משאירים את ארון השם מאחוריה, היא לא תוכל להחזיק, היא תיפול. אל תעלו, לא עלייה תהה לכם, אלא ירידה. פעם קראנו איגרת, שבדקה שתיים בלבד אני רוצה לחזור טיפ-טיפה אליה. איגרת קשה, שכותב הרב קוק, והיא נמצאת פה במקור 16. אולי לפני שאני אכנס לאיגרת הזאת, אני אזכיר משהו שהזכרתי פעם, אבל מזמן. הרב קוק כותב אותו לפני, כתב רשנון א', 109 שנים. כתב רשנון א', דן הרב קוק בברייתא במסכת שבת. צריך להזכיר את דבריו, כי הם בדיוק סיפור המעפילים. הוא דן בברייתא במסכת שבת, שכתוב בה, שרבי ישמעאל אמר, יוצא אדם בתפילין שלו ערב שבת, ממש עד החשיכה, ואינו חושש שמה ישכח וישאיר את התפילין עליו. הרי הם הניחו תפילין כל היום, בשבת אסור להניח תפילין, כי עוד מעט נראה כי למה. אז ממילא צריך לכאורה, כמו בכל הדברים האחרים, קצת לפני להוציא את התפילין. ברבי ישמעאל ואומר לגבי תפילין זה בסדר. למה שואלת הגמרא? כי מתוך שרגיל אדם למשמש בתפיליו, אז הוא יזכר. עד כאן ההלכה. אומר הרב קוק, ההלכה הזאת היא הלכה. תפו יש נון א', הרב קוק, יהודי צעיר, ורבנותו הראשונה בזיימן, רוסיה. הציונות ככה, בתחילתה, 110 שנים. אומר הרב, רבי ישמעאל מתכוון פה לא רק להלכה פשוטה של ערב שבת. הוא מתכוון למשהו הרבה יותר מזה. העולם הבא נקרא שבת. מעין עולם הבא יום שבת מנוחה. העולם הזה הוא ששת ימי המעשה. אבל לפני שמגיעים לממשל צריך להבין את ההלכה. למה בשבת בכלל לא מניחים תפילין? מה הבעיה להניח תפילין בשבת? כולם עונים תמיד כי שבת זה אות. יופי. וגם תפילין זה אות. מצוין. טוב, נו. מה הבעיה שיהיו שני אותות? מה יש חשש למה? אי אפשר? גם כשהזכרנו את זה, שאלנו אם זה יוצר קצר. אז יהיו שני אותות. למשל, ברית זה אות. ותפילין זה אות. גם שבת זה אות וברית זה אות. שם אפשר את שניהם ביחד. מה הבעיה? לא מבין. לא כתוב בתורה להניח תפילין בברית. אבל לא ראינו אף אחד שעושה את זה. ההפך. אז זה לא מספיק ההסבר הזה. כנראה שיש קצר בין שתי האותות האלה. כנראה ששני האותות האלה לא מסתדרים יחד. למה? אומר הרב קוק הסבר נפלא. יש שני חלקים לחיים, לעבודת השם שלנו. חלק אחד הוא החלק של החול. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם קודש וחול. בחול אנחנו בעלי גוף. התורה לא ניתנה למלאכים לפי בקשתם, אלא דווקא לנו. ובחלק האחד של החול אנחנו מקיימים המון המון מצוות בשאיפה קצת להצליח לתקן את השחיקה, את השגרה, להתחבר עם הקודש, להישאר בעולם המציאות, אבל להביא קצת קודש לשם. רוב המצוות זה כך. אנחנו הולכים ולוקחים לולב ונוטלים אותו. אנחנו מדליקים נר. אנחנו מתעטפים בטלית. אנחנו פשוט לוקחים בגוף שלנו חפצה של קדושה ומכניסים קודש לתוך החיים שלנו. כך ספר תורה וציצית ומזוזה וכל דבר. המצווה שבה בא לידי ביטוי יותר מכל המצוות האחרות, הניסיון שלנו לחבר קודש עם החול, זה התפילין. שם אנחנו באים ולוקחים תפילין וקושרים אותם לגוף. ועכשיו אנחנו קושרים חפצה של קדושה עם הגוף שלנו. כלומר, לא רק נוטלים, מדליקים, פועלים, קוראים, כותבים, קושרים. לכל היום. וימי החול. יש מציאות אחרת של עבודת השם. יש מציאות של שבת. בשבת הכל קודש. בשבת האטמוספירה היא קדושה. איך אמרנו הרבה פעמים? אם אני ישן מערב שבת עד מוצאי שבת, קיימתי למהדרין שמור את יום השבת לקדשו. פספסתי כמה דברים אחרים חשובים. אבל שבת התקיימה. שבת היא קודש כי היא קודש. תפילין הם הביטוי האופטימלי של האדם שנמצא כל כך רחוק, כל כך בחול. והוא צריך את הקדושה והוא מצליח לחבר אותה. סוגריים בלבד, זאת הסיבה שנשים פטורות מתפילין. הנתק הזה, כמו במצוות עשה שהזמן גרמן, כמו בהרבה דברים, הוא שככל שאתה יותר נמצא בעשייה, אתה יותר צריך את העלייה הזאת. שבת, גם אני פטור מתפילין. לא פטור, אסור לי. אומר הרב קוק, בעולם הזה, עבודת השם שלנו, הפגישה שלנו עם הקדוש ברוך הוא, זה כמו בששת ימי החול. אנחנו חיים במציאות, אנחנו חיים בגלות רוב העולם הזה בכלל. אנחנו כל כך רחוקים, ואז אנחנו צריכים להסתגר, להתכנס, ליצור 400 של קדושה, 400 של הלכה. כמה שאנחנו רחוקים יותר מהמצב הטבעי שלנו, כך אנחנו צריכים יותר סורגים, ויותר בתים, ויותר שטייטלים, ועיירות, וגטאות, וסגירות. זה טבעי. כי החוץ יותר רחוק. ובאיזשהו מקום זה מאוד מחנך, כי אנחנו מתחשלים ומתחשלים ומתחשלים. בעולם הבא לא נצטרך את זה. כתוב שרוב המצוות בתהילות לעתיד לבוא. בעולם הבא כל האטמוספירה תהיה קדושה. בעולם הבא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. איפה יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה? בכיכר, ברחוב העיר, בבא. הם כולם כיכריסטים. כולם יושבים בכיכר ונהנים מהשכינה. כל החול הוא קודש. טוב, זה העולם הבא. שם לא צריך תפילין. זה העולם הזה. כאן אי אפשר בלי תפילין. עכשיו מגיע הרב קוק, תף ריש נון א'. הבעיה, אומר הרב קוק, היא לא בעולם הבא ולא בעולם הזה. הבעיה היא ערב שבת עם חשיכה. הבעיה היא כשמתחילים כבר להריח את הריח של הגאולה. ואז יש חשק להיות כבר ישראלי לגמרי. ואז כל כך יש חשק להשאיר את התפילין במחנה. יחד עם משה והארון והלוחות ושברי הלוחות ושאר מיני יודאיקה. זה שייך לנוסטלגיה. ואז ככל שהספר מצהיב יותר, הוא יקר יותר. וככל שיש לך איזה ספר תורה שכבר המון זמן לא קראו בו, זה בכלל יכול להפוך להיות אטרקציה במוזיאון. והכל מתהפך. ואז בא הרב קוק ואומר, עכשיו בא רבי ישמעאל. ואומר, תיזהרו. כי הרגע המסוכן הוא ערב שבת עם חשיכה. מי שיוריד את התפילין לפני הזמן לא יגיע לסוף. מי שיוריד את התפילין לפני הזמן כי הוא מרגיש שהוא כבר הגיע לשבת, ייפול לפני שבת. עכשיו תחזיקו אותם חזק. עד שתיכנס שבת. כל הדברים האחרים צריך להפסיק לפני שבת. את התפילין עד שבת. זה יהיה זמן מסובך. כי התפילין שייכים בעצם לעבודת השם שעוד שייכת לחול. וכבר ממש רואים גאולה ברוך השם. וזה נכון. וכבר באמת פחות זקוקים לכל המעצבן הזה. זה באמת נודניקי וגלותי כזה, ושייך למדבר, שייך ללמטה שם, למחנה עם ארון ברית השם ומשה, ליישוב הישן. אל תעלו, לא עלייה תהיה לכם, אלא ירידה. זה סיפור המרגלים והמעפילים. אבל התורה לא גומרת ב... מצב פסימי. מיד אחרי חטא המעפילים באות כמה מצוות. הראשונה שבהם היא ניסוך היין. כשתבואו אל הארץ, איך אמר אבן עזרא, קודם כל תדעו לכם, אתם תבואו בעזרת השם לארץ. שום דבר לא יעזור, אתם תבואו לארץ. ואתם תהיו בה, תישארו בה, תעלו בה, תגדלו בה. אבל אני אגיד לכם מה תעשו מהר מהר כדי לא לפעות במה שתראיתם רק לפני שנייה. כשאתם תתחילו לגדל שם קרמים, עוסקים ביין. הדבר הראשון שעוסקים זה ביין. היה כבר אחד שהדבר הראשון שהוא עשה אחרי טראומות זה לגדל קרם. אבל הוא שתה ממנה קצת יותר מדי. זה היה אדם שהצליח להתמודד מול מבול של עולם שלם ונכשל מול טיפה אחת מיותרת של יין. לכן יש לי הצעה. דבר ראשון שאתם עושים, תנסחו את היין. ודבר שני, כשאתם הולכים לזרוע את החיטה, תפרישו חלה. תרימו את החיטה מלמטה, תסתכלו למעלה ותגידו חלה להשם. וכך אף פעם לא תעשו עוד פעם את הטעות הזאת, אנחנו נעלה ונלחמנו. כך תמיד תגידו, אם נתון תיתן בידי, אנחנו נעלה ונלחמנו. במדבר זה לא כל כך מסובך לזכור את הקודש ברוך הוא, כי כשרוצים לחם, בין כה וכה מסתכלים לשמיים. משם זה יורד. דלת נפתחת, וזה יורד מלמעלה. כמו כזה בלונים בחתונה. כך זה יורד. במדבר מן הסתם היו מברכים, המוציא לחם מן השמיים. רק פה המוציא לחם מן הארץ. אבל כשהתנועה הולכת כל הזמן לכיוון הארץ, יש הרבה יותר סיכויים שתשכח את הקודש ברוך הוא. לכן ראשית אריסותיכם, תרימו תנופה. וכך תמשיכו כל הזמן להיות בחורמה של המהדורה השנייה, של ואחרמתי את עריהם. ומיד אחרי שהמצוות האלה מסתיימות, שיסוך היין, וחלה, והשגגה, והתיקון, מסיימים את הכל בציצי. חשבנו בהתחלה שאבן עזרא אומר וור, אבל זה כזה עומק. וחמלת השם עליהם אמר להם, שיהיה לכם משהו שישמור עליכם. שיהיה משהו שיקיף. שיהיה משהו שיזכיר לכם את התכלת של השמיים. וגם את שבעת החוטים הלבנים. את הידיעה שיש תמיד 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 איזה תכלת גדולה שאסור לכם לשכוח למען תזכרו זכרתם אותו ועשיתם. ואת ההיקף של מה שמלמד אותנו הרמב״ם הידוע, מי שהוא מוקף בתליתו ובמזוזתו הוא שמור. השמירה הזו שבאה לידי ביטוי בחמלה הזו של המצווה האחרונה של הפרשה, היא סוף התיקון של המעפילים שרצו לתקן בגלל הטראומה את המרגלים ויצליחו לתקן אותם רק בעוד 40 שנה, שהם יעלו בדיוק באותו הר ויקראו להם שוב בדיוק באותו שם, כי הם ידעו גם לעלות עם חגורים ואפודים, אבל גם להגיד, אם נתון תיתן בידי.
שמענו את שיעורו של הרב מרדכי אלון בנושא חטא המעפילים.